ושנה טובה. אנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר המדע להרמב״ם, ואנחנו לקראת סוף הלכות דעות בפרק ו'. זין פה? יכול להיות. כן, פרק זין. פרק זין. בהלכה היי, בדיני לשון הרע, כן, לשון הרע, אחד האבונות החמורים, למרות שלא לוקים עליו, שקול כנגד גילוי הרעיות, שפיכות דמים, עבודה זרה וכפירה בעיקר, וגורם להרוג רבים מישראל. לכן טהרת הלשון היא כל כך מרכזית. כשאדם ניגש לפני השם, אומרים שקט בעלי לשון הרע אינה מקבלת בני שכינה. כן, למשל, דואג האדומי, דיבר לשון הרע על דוד, נהרגה נוב העיר הכהנים. כן. במילה אחת, אדם יכול לגרום להריגה של הרבה מאוד אנשים. כן. מסוכן מאוד. ושלא לדבר על זה שהדיבור הוא בעצם מהות האדם. מגלה את דעתו, והדעה היא עיקר האדם, הדעה והדיבור לחי העולמים. לכן, אחד התנאים לשיבת רוח הקודש לאומה, לשיבת ציון, זה טהרת הלשון. הרב ציודה קוק היה רגיל לומר שזאת הסיבה שערב גאולתנו שלחה השגחה עליונה את החפץ חיים לכתוב את ספרו חפץ חיים בהלכות לשון הרע, כדי להכין את הדרך לגאולה. טהרת הפה, מה? טהרת הפה בבית ראשון? דווקא לא, זה בדיוק העניין. לא, זה תלוי מתי, היו תקופות, מה? בימי מי? דוד, שלמה, יהושע, מה? בימי שלמה היה בסדר. בימי דוד הייתה איזה בעיה, שדוד קיבל לשון הרע על ציווה. ציווה עבדו וכו'. או מה? על מפיבושת מציווה, כן. אז הוא אומר, בגלל זה נחלקה המלכות בדוד. כלומר, יש כבר מההתחלה איזושהי בעיה. בימי אחאב, מלך ישראל, אז כתוב שאף על פי שהיו עובדי עבודה זרה, כיוון שלא היו מדברים דברים רעים אחד על השני, לא היו ביניהם דלקטורין, היו יוצאים למלחמה ולא נופלים.
כן?
מה? בסדר. אבל יש ביכולת טהרת הפה לעכב את הפורענות. זה דבר חשוב מאוד. אבל זה ברור משום שהחזרה לציון היא חזרה אל פתיחת הפה. כלומר, כל זמן שאנחנו בגלות, הדיבור של המשרד הוא לא חשוב, ולכן זה לא כל כך חשוב גם שתהיה תקנת הלשון. ברגע שאתה חוזר לזירה הבינלאומית, אתה חוזר להיות חלק ממשפחת העמים, יש לך מה לומר, אז צריך שהדיבור שלך יהיה מתוקן. זאת אחת הסיבות, כנראה שאין הלכות לשון הרע בשולחן ערוך. זה דבר תמוה, הרי אסור לדבר לשון הרע, אז למה זה לא כתוב בשולחן ערוך? כאילו שבזמן הגלות, מלא כבר אי אפשר כל כך לשמור על הדיבור, ומה כבר הדיבור עושה. כלומר, אותו דיבור יש לו משמעות אחרת לפי ההקשר שבו הוא נאמר. תארו לעצמכם, למשל, אדם שמוציא מילה לא יפה מפיו על במת הכנסת. אז כולם מדברים על זה, זה עושה הרבה מאוד רעש, סקנדל וכו'. אבל אותו אדם שמזדעזע מזה ששר פלוני אמר כך וכך, מה אותו אדם המזדעזע עשה כשהוא עמד בתור לקבלת הנשק באפסנאות? כן? איזה מילים יצאו מפי? כן, אבל שם זה פחות משמעותי. זה אותם המילים, אפילו יותר קשה, אבל זה לא משמעותי שם. כן, מה אתה אומר? נכון. נכון, אז כנראה יש מיטות שמאוד קשה לקיים אותן, אז כאילו, לא, על זה לא דיברו. כמו שעל שמיטה ויובל לא מקיימים בחוץ לארץ. טוב. אחד המספר בלשון, אני קורא עכשיו הלכה ה', אחד המספר בלשון הרע בפני חברו או שלא בפניו. כן, מה זה משנה? אם האיש נוכח, לא נוכח, גם אם הוא נוכח, אז מה? מותר לבייש אותו? ואם הוא לא נוכח, אז מותר לתקוע לו סכין בגב? לא. והמספר דברים שגורמים, אם ישמעו איש מפי איש להזיק חברו בגופו וממונו, ואפילו לייצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע. כלומר, ההגדרה של לשון הרע זה דיבור המזיק. ואם נאמרו דברים אלו בפני שלושה, כבר נשמע הדבר ונודע. זאת אומרת, מה שנקרא היתר של אפת לטה, ככה זה נקרא בגמרא, בפני שלושה. מה? לא, יש בזה הרבה הגבלות ליתר הזה. כן, בספר חפץ חיים כותב לפחות 5 הגבלות ליתר הזה. כן? אבל באופן כללי, היתר קיים. זאת אומרת, אם הדבר נעשה, לאדם עשה משהו מגונה, והוא עשה אותו בפני שלושה אנשים, אז הוא כבר יודע שהדבר יוודע. אז זה סימן שלא אכפת לו. אז מלך גם הנזק כבר נעשה. אז אתה כבר, אתה מספר, לא הוספת נזק. כן? אלא אם כן, אתה מספר באופן המוסיף נזק, שזה גם עשו. גם אם היה באפת לטה. תלוי איזה עיתונאים ועל מה הם מדברים. זה מה שאני אומר. מה, מה? אם פוליטיקאי אמר דבר לפני שלושה אנשים, אז אין בזה לשון הרע. כן. לא, כי ידוע שזה יוודא. כלומר, מדוע? בגלל שכיוון שהוא עשה בפני שלושה, גילה דעתו שלא אכפת לו שיסופר גם. לא, כי הרי... מה אתה מוסיף? לא, האיסוף שלך זה להזיק, אתה לא מוסיף נזק, כיוון שהנזק כבר נודע. לא, אתה לא נותן לו שום תוקף. גם אם אתה תשתוק, הוא יוודא. לא, לא נכון, כי גם אם אתה תשתוק, זה יוודא. זה הכוון. לא, עובר דרך, לא, כי זה עובר גם דרך החבר שלך. זאת אומרת, זה עובר דרך כולם. לא, אבל שלושה כבר יודעים. שלושה זה כבר רבים. אז לכן אני מוסיף, יש פה שני דברים. א', שזה כבר יוודא. ב', עצם זה שנעשה דבר בפני שלושה, מורה על כך שלא אכפת לו לעושה שיספרו עליו. אז זה כבר לא נזק. לפי זה יהיה מותר, כן. נזק הכוונה שאתה מספר עליי דבר שאני לא רוצה שיספרו עליי. זה הכוונה. אני לא יודע שזה רע, אז זה משהו אחר. יכול להיות. אם אני לא יודע שהדבר הוא רע, אבל בעיניך הוא נחשב לרע, אז יכולה מבחינתך זה כבר הופך להיות לשון רע. זה נכון. כן, תועלת. בסדר. בשביל זה יש ספר נפלא שקוראים לו חפץ חיים. נו, אז מה? אפשר לחשוב, כמה כבר הספר? אפשר לחשוב. אותיות גדולות, ולמטה יש פירוש, וזה, מה? והוא חוזר על עצמו. כן. בכל מקום התורה שיש לך עדות ידים וכדים מאה, ודווקא פה זה שלושה ולא שניים. שלושה זה רבים.
אבל בלחוק שניים זה רבים. אם שניים עומדים מול מאה בבית
דין, זה... למה שלושה ולא שניים?
מוזר.
לא יודע, באמת... לא יודע. כן. טוב, וזה גם, טוב, יש פה גם הערה שמדובר רק באופן שהוא לא מתכוון לפרסם את הדבר יותר, אלא סתם בדרך סיפור, תוך כדבר הידוע, וכדומה. כן. כן, שלושה זה קיבוץ, אבל למה לא נסתפק בשתיים? טוב. האמת היא, יש גם קאט של ידים לשלושה. כן, מה אתה אומר? ברור, 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 ברור. כן, כן, יש, זה חלק מהגבלות. זה חלק מהגבלות. כן. לא שומע. לא מרגילים. השאלה אם הוא עבר איסור או לא. כלומר, יש דברים שאני צריך להיזהר, לשמור את הפה שלי, וזה דברים שאני לא צריך. עכשיו, עצם זה שיש כבר הלכות שבהם אני צריך להיזהר, זה גורם שגם כשמותר לי לדבר, אני נזהר. ולכן החינוך מושג. כן? לפעמים יש הרבה דברים בהלכה, יש הרבה דברים כאלה בהלכה, שמכוונים רק ליצור אצלך את המודעות. ברגע שהמודעות קיימת, אז זה כבר בסדר, לא אכפת לנו. השגנו את מה שרצינו. למשל, למשל. מה זה? נו. כן, נכון. לא, זה כן, מקרה קיצוני. אני רוצה, יש מקרים יותר פשוטים. למשל, כן, בישול גויים. כן, בישול גויים. אז אסור לאכול ממה שגוי מבשל, אבל אם אתה הדלקת את האש, זה בסדר. מה, אם ידלקת את האש, אז הגוי לא... כלומר, כבר אין סכנה של קרב... הרי למה אסור בישול לגויים? כדי שלא תתחתן עם הבת שלו. כן? כן, זו הסיבה. כלומר, אם אתה אוכל עם מה שגוי מגיש לך, אז יש קרבה, יש ידידות, ולכן בסוף אתה גם תתחתן עם הבת שלו. רגע, 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 אני רוצה להבין פה משהו. בוא נלך על הטעם הזה. אז לכאורה, מה זה משנה? עכשיו, אם אני הדלקתי את האש, מה זה משנה? הוא גם כן יביא לי את האוכל. כן, אבל זה כבר יצר אי-נעימות. כלומר, עצם זה שאני צריך לחשוב על זה, שיש בעיה בזה שהגוי מגיש לי עד כדי כך שאני צריך לדליק את האש, זה כבר יוצר אצלי את הריחוק שרצו להשיג. אז לא צריך יותר, מובן? כן, זה משהו, זה קרה גזירה חינוכית. מה אתה אומר? זה דוגמה. רצו רק שתזכור. שכרת, זה בסדר, עכשיו אתה יכול לאכול. איפה היית? ויש הרבה דברים כאלה, כן? זה דוגמה מני רבות. השר שזה ברור שזה באופן הזה. כן, ואם סיפר הדבר אחד מן השלושה פעם אחרת, אין בו משום לשון הרע, והוא שלא התכוון להעביר הכל ולגלותו יותר. כלומר, אם אתה אומר, לא מספיק אנשים יודעים, אני אגרום שידעו יותר, זה כבר בעיה. כל אלו הם בעלי לשון הרע שאסור לדור בשכונתם. וכל שכן, לשב עמהם ולשמוע דבריהם. ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע בלבד. עכשיו שימו לב, על מה הם דיברו לשון הרע אבותינו במדבר? על עצים ואבנים. נכון? על הארץ. על זה מדובר, כן? חטא המרגלים. שהם אמרו לשון הרע. על מה? על חתיכות אדמה. זאת אומרת, יש פה בעיה שהלשון הרע זה לאו דווקא על אנשים. למרות שהם, נגיד באופן פורמלי, באופן פורמלי, לשון הרע זה יגיד לשון הרע על מישהו. הם אמרו, לא, הם אמרו לשון הרע על ארץ ישראל. אמרו, הארץ הזאת רע. עצומו ממנו. אז זה לא לשון הרע, שמה זה כפירה. זה יותר חמור. מה? האם מותר להגיד? על ארץ ישראל, כן? על ארץ ישראל, אתה מתכוון. כן? כמו שאין איסור לשון הרע על גוי. אבל זה בסדר לדבר לשון הרע על גוי. נגיד, אין איסור לשון הרע על גוי. יכון, זה מרגיל לדבר אותו. אז להגיד, גם על תאילנד, להגיד על כל דבר שזה רע וזה לא שווה וזה, אתה אומר על עולמו של הקדוש ברוך הוא שהוא לא יפה. גם בזה בעיה, נכון? כלומר, למרות שאין איסור פורמלי. על ארץ ישראל יותר חמור, כי זה ארץ הקודש. אבל אני אומר, פה הקלקול הוא עצם ההסתכלות הרעה על דברים, ואמירת רע על דברים, יש בזה קלקול בנפש, שעד כדי כך שהוא יכול גם לגזור על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. כן. מה? שכונה כוונה להיות שכן שלו, כוונה. אם אתה רואה אדם שהוא קבוע בלשון הרע, למשל, כתוב על על הדלת שלו עיתונאי. אז אסור לך לגור בבית הזה. הוא עיתונאי, אז איך מותר לך לגור שם? גם לנשים אסור לדבר לשון הרע, לא? או עיתונאית. מה? למה? סתם עיתונאי הוא פסול לעדות. עכשיו יש, יוצאים מן הכלל. זה כמו שתאמר, למשל, לא מעבר לים היא, אמרו חז"ל, שהתורה לא נמצאת אצל הסוחרים. שמעבר לים. אז מה, אין סוחר שיש שהוא כן תורה? יש. רק אם מדובר על הכלל. למה? למה? הם ידברו על שיעור התורה? לא, הם ידברו על השיעור תורה של הרבנית. מה שהם שמעו בזה? איזה שיחת מוסר שהם שמעו בכל. כן? טוב. אגב, אגרה, זה מאוד מעניין הדבר הזה, שאגרה שלח מכתב לאמא שלו, לאמו, כשהוא נסע לארץ ישראל. יש שם מכתב מפורסם, זה נקראת איגרת המוסר של אגרה או משהו כזה. מודפס בסוף מסיעת ישרים בחלק מהמהדורות. ושם הוא מדבר עם אמא שלו ונותן לה מוסר. והוא אומר לה לא ללכת לבית הכנסת. יש שבעזרת נשים, שם ידברו לשון הרע, יותר טוב שערי בבית, יש שם ספרי מוסר, יש לי ספר זה וזה, במדף כזה וכזה, וכדאי שתקריא תהילים, ואל תתחיל לבית הכנסת. עכשיו, זה גרת מאוד ארוכה, וכתובה בלשון נקרה. אני מבקש ממך שלא תצטערי כלל וכלל וכל. אז יש מהדורות שהדפיסו את זה בלשון זכר, כי זה לא צנוע לקרוא משהו בלשון נקרה. אז אני מבקש ממך שלא תצטער כלל וכלל. לא, לא, אני ראיתי את זה שון נקבה, אבל אתה כנראה נולדת יותר מאוחר ממני, אז כנראה אתה כבר רואה את הכל בלשון זכר. כי עד אז לא ידעו שזה לא צנוע, אבל עכשיו יודעים. מה? גברים הם מתפללים. גברים מתפללים. כן, אבל נשים... זה, כן, זהו, יש כמה בעיות, כן, נכון. טוב, זה מסוג הדברים המיותרים והקבצ'ים שהצטברו בנפש הדתית. הלאה. הלכה, זין. הנוקם מחברו. פה אנחנו נכנסים להלכה מסובכת. עובר בלא תעשה, שנאמר לא תיקום, שנאמר לא תיקום. ואף על פי שאינו לוקע עליו, דעה רעה, כלומר מידה רעה היא, עד מאוד. אלא ראוי לו לאדם להיות מעביר על מידותיו, על כל דברי העולם. זה כאן תחליק, תחליק אותו. שהכל אצל המבינים דברי הבל והווי, ואינם כדאי לנקום עליהם. אז מה הוא דפק אותך? אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? זה עושה לך רע שאתה נוקם, זה מה שאומר הרמב״ם, כן? בעצם זה שאתה מפתח בתוכך את החפץ, את החשק הזה של הנקמה, זה עושה אותך קטן. כן. מה? ללמוד, להסתכל יותר גבוה, זה מה שאומר לך. שאצל המבינים הכל דברי הבל והווי. אז מה, אז הוא נגיד, הוא חנה במקום שלי. כן? הוא חנה במקום שלי. רגע. מה שהרמב"ם מדבר עליו כאן, זה לא על פעולת הנקמה, אלא על המידה של הנקמה. דעה רעה היא. כן, אנחנו מדברים פה על שני דברים. יש עצם פעולת הנקימה, שיש עליה לדון מתי צריך לעשות אותה לפעמים, ויש רגש הנקמה שהוא פסול. כלומר, מה שנקרא נקמנות. הנקמנות זה סתם חבל. סתם חבל כי זה עושה לך רע. אבל זה שצריך לנקום כדי לתקן את העולם, משהו אחר. למשל, אדם ש... כי יקה איש את עבדו, או את... כי יקה איש את עבדו, או את עמתו בשבט ומת תחת ידו, מה ההלכה? נקום ינקם. מה זאת אומרת? נוקבים את דמו של העבד הזה והורגים את האדון. או? או למשל, לתת נקמת השם במדיין. זאת אומרת, יש דברים רעים שנעשים בעולם, אנחנו חייבים לנקום, כי הנקמה היא חלק מן הצדק. זה, לא, זו המילה המקראית בשביל תיקון. כלומר, נקמה זה ביטוי לצדק, אל נקמות השם. זה כמו ההבדל בין לרחם לבין להיות רחמן, או ביישנות ולהיות בוש פנים. יש כמה ביטויים. זאת אומרת, השאלה אם האדם נשלט על ידי אותן רגשות, או שהאדם פועל באופן, הייתי אומר, שכלי וקריר, את הפעולה שבדרך כלל נובעת מרגשות אלה. זה יכול להיות, כדי שיהיה לך משהו בבטן. אתה אחר כך תהפוך להיות סופגניה רכה שכל אחד יוכל לדרוך עליה, ולהשפריץ ממנה את הריבה. אין? שחוש? זה חבל. אין את... כן, בסדר. להרוג בשוגג זה דבר רע. לא מדובר מי שהרג בטעות, מדובר מי שהרג בשוגג. למה הוא לא שם לב? אבל הוא לא שם לב. כלומר, כשאתה מחזיק פטיש ביד, אתה צריך לשים לב מה קורה עם הפטיש. כן. זה העונש להרוג את האדם שלא נזהר על הברקסים. הוא נהל, הוא יצא עם הרכב, הוא לא בדק שהברקסים שלו טובים. כן? והיא הזה התנגש, הרג מישהו. אז מגיע לו, מיטה על זה. איך לא דאגת שלא תהרוג מישהו? כן? כן, ודאי שהוא גולה, אבל גואל אדם יכול לתפוס אותו בדרך. כלומר, הוא בסכנה, בן אדם. נכון? בדין לא הורגים אותו, אבל הוא בסכנה. הוא סיכן את עצמו עכשיו. אתה צריך לדעת, יש אחריות ממה שאתה עושה. דם של בני אדם, דם של ישראל במיוחד, זה לא הפקר. לכן אתה צריך להיזהר. זה על שוגג. על אנוס זה משהו אחר. אדם שהרג באופן שהוא לא יכול היה לדעת שהוא יהרוג, שלא הייתה לו כל אפשרות, אז הוא לא גולה וגם לא נהרג. לא על ידי גואל אדם ולא על ידי אף אחד. למשל... מה? מישהו עבר, מעבר חצייה, כשהיה אסור לו לעבור. אז זה לא שוגג. נכון, זה אונס. למשל. כן, או למשל, אני יודע, לקחו אדם, זרקו אותו בעל כורחו על תינוק, והתינוק נהרג. אז זה במקרה כזה, זה נקרא אנוס. הוא לא גולה ולא נהרג. בסדר? זאת אומרת, יש אונס, שוגג ומזיד. ג' מדרגות. וגם לזה יש מדרגות ביניים, אבל זה לא הנושא כעת. עכשיו, יוצא לפי זה שהנקמה כפעולה היא חלק מעשיית הצדק. אל נקמות השם. יוצא לפי זה שאם נשאל את עצמנו אם מותר, האם מותר לנקום, התשובה היא לפעמים זה אסור, לפעמים זה מותר, לפעמים זה חובה. בסדר? כלומר, הנקמה היא חלק מתיקון העולם, וגם זה שרגש הנקמה קיים, אף על פי שזה לא ראוי להשתעבד לו, אבל צריך לגלות הבנה כלפי עצם קיומו. כלומר, להגיד שמי שנקם הוא לא בסדר, זה גם לא נכון. כן. אז לפעמים, אז יש הלכות, מתי הם לוקחים את החוק לידיים, מתי לא. למשל, גואל אדם. גואל אדם. גואל אדם, מותר לו לנקום. למרות שהוא לא בדין. גואל אדם. זאת אומרת, אם מישהו הרג את חברו בשוגל. אז אחד מקרובי הנרצח יכול להרוג, הוא מחכה לו ככה ברחוב, יורה בו. שום דבר. כן. אבל זה רק אחרי שהתברר שהאדם הזה באמת חייב גלות. מה? ואם הוא לא גולה לעיר מקלט, אז בינתיים מחכה לו ככה בפינה, ככה מחכה לו גל אדם.
אבל
זה בשביל זה צריך בדין. כלומר, אתה לא יכול להרוג מישהו בלי שיהיה ברור שמותר להרוג אותו. או שוודאי לך, אבל אז אתה לוקח על עצמך סיכון. שאחר כך בית הדין נגיד, אתה הרגת אותו שלא בצדק. יש מעורבות של הרגש, כן, יש מעורבות של הרגש. כן, יכול לבוא, אבל צריך להבין משהו. בחברה שאין בה שלטון, למשל, ג'ונגל, מה החוק? כל אחד מגן על עצמו. הייתי אומר יותר מזה, השימוש באלימות זה חלק מן החובה שלך. אתה חייב להשתמש באלימות, כי אם לא, אז יאכלו אותך. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה פה מה שנקרא מידה כנגד מידה. מי שיהרוג אצלי מישהו, אני אהרוג אצלו. כן, וכו'. כן, זה נקרא נקמת אדם. כשיש שלטון מתוקן, יש בתי משפט, יש מדינה, יש ממשלה וכו'. למה? כל זה כדי ליטול את הזכות הטבעית של האלימות, של היחיד, ולהעביר את זה לכלל. כלומר, המדינה היא חייבת להרוג את הרוצח. אז זהו, אז זה לגבי מי שרצח במזיד, אז המדינה לוקחת על עצמה. כשהרצח הוא בשוגג, אז המדינה לא לקחה על עצמה, השאירה את זה בידי הטבע. בסדר? מה? כן, בדיוק. כי זה חלק מהקיום, זה מלחמת הקיום. בחברה הפראית, כלומר, איפה שאין שלטון. היום אין... לא אצל בעלי חיים, אצל בני אדם. כן, בטבע של בני אדם יש להגן על עצמם. יש דבר כזה. כן, האם יש נקמה אצל בעלי חיים? אני לא יודע אם מישהו חקר את זה. כן. 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 השאלה השנייה שלך זה אתה אומר, בחברה שבה כבר לא הורגים את הרוצח, אז גם הגואל אדם לכאורה כבר אין לו זכות להרוג.
לא, בכפר. צריכה
זה באמת שאלה גדולה מה שאתה שואל, כי לכאורה המלכות יש לה לכאורה זכות, יש לה לכאורה זכות לעכב ביצוע של פסק דין. כלומר אתה יכול להגיד שעל פי דין אותו רוצח חייב מיתה, אבל המדינה לא מעוניינת לבצע. זה כמו שלמשל מצאנו שבדין, הרי מתי אנחנו מוצאים לפועל פסק דין של מוות? כשיש סנהדרין. כשהסנהדרין יושבת בלשכת הגזית, הסנהדרין לא רוצה לשפוט, יוצאת מלשכת הגזית. כלומר, יש לנו לפעמים עניין לא לבצע פסקי דין כאלה. ואז יכול להיות שזה חלק מהזכות של החברה. אז גם המלך יש לו רשות להרוג, אין לו חובה להרוג. זו שאלה אחרת. יש... בבית משפט היום לא מקבלים את הזכות של גואל אדם. לא, יגידו שזה הלכתי, זה לא משפטי. אבל היום בית המשפט לא מקבל את ההלכה. כן? כן? זה מעניין. זה מעניין. זה מעניין. טוב, עכשיו לגבי הביטוי גאולת דם, שאתה שואל למה זה נקרא לגאול. לגאול זה הכוונה לשחרר משהו משעבוד משפטי. אז בעצם זה נחשב כאילו שהנרצח נגזל מן המשפחה. מה? זה כאילו, כמו גזל ממון, אז כאילו צריך להחזיר אותו. תן לי בחזרה, כאילו. כן, אבל זה כאילו, זה המשמעות, זה המשמעות הסמנטית של המילה. כן, כן. כן. כן, כן. למה לא? כלומר, האם יקום כאן משפט עברי, האם תהיה גאולת דם? כן, ואז לא יהיו יותר תאונות דרכים. לא יהיו יותר תאונות דרכים. ברגע שתחזור מצוות גאולת הדם, אין תאונת דרכים יותר. זהו, נגמר. למה אני לא יהיה רחמים פרטיים? אז אני אדעת. זה כבר שאלה אחרת. אבל יהיו גם ערי מקלט, אל תדע. כלומר, זה לא שהרוצח בשוגג יירצח. הוא יברח לעיר המקלט, אל תדע. ובעיר מקלט הוא ייתן הרצאות נגד האלימות. כן.
אם נניח מישהו בא לראות לי עכשיו בפינה, כמו שדיברנו קודם, ואני רואה שהוא בא לראות
לי, האם מותר לרוצח בשוגג להתגונן? כן, מותר לו. כן, מותר לו.
ואז מה?
אנחנו עכשיו לא לומדים הלכות גאולת דם. הרמב״ם כתב את ההלכות האלה בכרך אחר. בכרך הנקרא נזיקין, בהלכות רוצח ושמירת נפש, וזה בכרך ה-12 מתוך 14 הכרכים. ואנחנו רק בכרך הראשון. אז נא בבקשה לא להתחיל עכשיו סדרה של שאלות על הלכות גאולת דם. בסדר? עכשיו, למה דיברנו על כל זה? רבי על הנקמה. כן, אנחנו מדברים על הנקמה, אבל פה במובן אחר לגמרי. לא נקמת הדם, אלא נקמה בתחום אחר, בתחום הממון. אז מה? הממון. אז מה שאומר הרמב״ם? תשמע, דפקו אותך, רמסו אותך, תחליק. יותר חשוב לעסוק בחוכמה. אלא מה? מה אתה אומר? הוא ימשיך לתפוס לי את המקום. אז אני יכול לפעול פעולה שתגרום לו שהוא לא יתפוס לי יותר את מקום החנייה שלי. אבל לא מתוך רגש הנקמה. עכשיו, ואז צריך לברר מתי זה מותר, מתי זה אסור. אוקיי. כיצד היא הנקימה? אמר לו חברו, אשאילני קרדומך.
אמר לו, איני משאילך.
למחר נצרח לשאול ממנו. אמר לו חברו, אשאילני קרדומך? כן, כי בינתיים השואל הלך וקנה לעצמו קרדום. קרדום זה... זה גרזה? לא. קרדום זה גרזה? לא, קרדום זה... זה כלי חפירה, זה כלי חפירה. זה חפירה, משהו כזה. מה? אתה עוד לא יודע מה עושה לו. אתה עוד לא יודע מה התגובה. אבל בינתיים, השואל המסכן הזה, הלך והוציא מכספו קרדום. קנה קרדום, ועכשיו הראשון שלא רצה להשאיל, בינתיים הקרדום שלו נשבר, אין לו ברירה, הוא הולך לראשון, לשואל, ואומר לו, אשאילני קרדומך. אמר לו, איני משאילך כדרך שלא השאלת אני כששאלתי ממך. הרי זה, לא כן. כן, עושה לו, אתה לא רצה להשאיל לי בזמנו? אני לא אשאיל לך. לא, זה אסור. אלא כשיבוא, לא, לא, גם זה אסור אפילו למעשה. אלא כשיבוא לו לשאול, ייתן לו, בלב שלם. ולא יגמול לו כאשר גמלו, וכן כל כך יוצא בה אלו, וכן אמר דוד בדעותיו הטובות, אם גמלתי שולמי רע, וחלצה צוררי ריקם. זאת אומרת, אני, אם עשו לי רע, אני לא עושה רע בחזרה. אתה בדין? אתה בדין? אתה בן אדם? אתה בן אדם. וכאן, מאחר, ואנחנו רוצים לבנות חברה טובה, ואנחנו רוצים גם לעבוד על המידות הטובות שלנו, ולהיות מלא חסד ורחמים, וגם לא להתעסק בשטויות, אלא לעסוק בחוכמה, אז אנחנו מבטרים. זה מחנך אותנו טוב.
אם אני רוצה לשמור על הקרדום החדש, בלי שיהיה חדש, בלי קשר, אז מותר לי. לא?
אם זה לא מצד נקמה, זה לא בגלל... לא, אתה יכול... לא. לא, השאלה היא למה אתה לא משאיל. אתה יודע. כלומר, אתה צריך לדעת למה אתה לא רוצה להשאיל לו. אם אתה... וזה פשוט ייבחן פשוט מאוד. אם מישהו אחר יבקש ממך, אתה תיתן לו, לא. זה ברור. כלומר, אם מאף אחד, משום אדם אינך מוכן, לשום אדם אתה לא מוכן להשאיל, בגלל שהקרדום הזה הוא חדש, אתה מפחד עליו, זה משהו אחר. אבל אני אומר, אני לא משאיל לך כי לא השאלת אני, אז זה נקמה. למשל, אני בזמנו רציתי אישור בנייה למרפסת. אתה לא חתמת. אחר כך אתה בא ואתה מבקש אתה לבנות מרפסת, מבקש שאני אחתום על אישור בנייה, אני חותם. בסדר? כי אסור לנקום.
זה דווקא אותה פעולה או
שזה שתחתום לגמרי? פעולה דומה, כלומר, פעולה, לא, פעולה שבא להעניש אותו על זה שהוא לא נתן. לא משנה אם זו אותה פעולה או לא אותה פעולה.
התניה, הוא כרגע אמר משהו, זה דרך נכון, התניה זה סוג של נקמה. אם עכשיו הוא אומר לך, תחתום לי, הוא אומר, בסדר, תחתום לי גם. אני מתן לו...
לא, זה לא, התניה לכאורה זה לא יסור נקמה.
מה זה?
זה בקשה, זאת אומרת, אני עכשיו...
לא, אני אומר לך, לא.
כן, אבל זה משהו אחר. יכולתי גם לבקש את זה ממך. עוד נגיד, אתה עכשיו רוצה לבנות, אני עוד אף פעם לא סירבת לי לחתום עליי. נגיד, לא, אבל תאר לעצמך שהיה מצב שאותו שכן מעולם לא הביע את דעתו האם הוא מסכים לחתום לך או לא מסכים לחתום לך. עכשיו הוא בא לבקש ממך. אז אתה אומר לו, תשמע, אני מוכן לחתום לך, אבל בתנאי ש... זה לא נתמה. כן? זאת אומרת, זה עסקה. משהו אחר. רגע, אנחנו נלמד גם על תלמידי חכמים, זה בהלכות תלמוד תורה. כשתלמיד חכם נוקם, זה סיפור, רוח, חבל על הזמן. כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. תלוי במה, אז נכון, נכון. יש, אתה יודע, פעם,
השאגת...
בעל שאגת אריה, רבי אריה לוימץ, פעם נתן שיעור בישיבה שלו, לפני 250 שנה זה היה. נתן שיעור שבו הוא הסביר כמה שרצה ללמד את התלמידים, כמה שזה טוב להיות תלמיד חכם. וכדי להלהיב את דיבה, וגם אמר, תראו, גם יש כמה דברים שמותר לתלמיד חכם, שאסור להם הארץ. עד כדי כך גדולה מעלתו של תלמיד חכם. אז מישהו שאל אותו, שאמר, איפה מצאנו שיש דבר שמותר לתלמיד חכם ואסור להם הארץ? אז הוא ישב בבית ומצא לו 18 דברים. 18 דברים שמותר לתנאים חכם ואסור להמליץ. הם כתובים בסוף ספר גבורת ארי לבעל שגת ארי. מה? למשל, הנה זה. כן? שמותר לו לנקום. כן, אז אתה לומד מתי הוא מותר לו לנקום. זה יש... מה? יש הלכה בזה. הנה, בהלכות תלמוד תורה. בסוף הלכות תלמוד תורה, יש הלכה ארוכה מאוד של הרמב״ם. מתי תלמיד חכם נוקם? מתי לא? מתי הוא חייב לנקום? מתי לא? כן? יש דברים שאני תלמיד חכם, אסור לו למחול. מה?
לא סתם
שמותר, כי הוא יודע מתי. יש הלכות בזה. מה? גם מי שלא תלמיד חכם, הוא צריך לדעת מתי מותר ומתי אסור.
למה מותר?
מדוע הוא חייב? מדי כבוד התורה, כל מיני דברים כאלה. כן. שאם הוא לא ינקום, אז יזלזלו וכו'.
איך הוא יחנך את התלמידים שלו?
הוא יחנך אותם. תגיד, לי מותר לכם אסור. חזקה על תלמיד חכם שהוא לא מתכוון לבן איש. כן? יפה, הסבר יפה. כנחש, יפה. טוב, אומרים דרך כלל שהנחש הוא מחכה. ממתין הרבה שעות. נחש יכול להיות יום שלם, יחכה לטרף. מסתתר. ברגע מגיע זה שמגיע זן, זו פשוט. זה מה שצריך. טוב.
הוא
רואה,
הוא
מחכה,
מה
יש לו לעשות? הוא משתזף. כן. טוב. עכשיו, יש לפעמים שנקמה היא אומנם מותרת, אבל לא מחויבת. למשל, אם אדם מכה אותך. משהו אחר, פה מדובר שהוא גרם לך נזק, עקיף בענייני ממון. רצית את הקרדום, הוא לא נתן לך, בגלל זה היית צריך להוציא כסף. אבל נגיד, הוא ירק עליך, כילל אותך. כן? מותר לך להשיב לו או לא? מותר, מותר, מותר. על מכה מותר להחזיר מכה, על כללה מותר להחזיר כללה. מותר.
הוא נעי עוד עד אשתיים
נניח? לא, 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 אחת, כללה על כללה.
זה לא קשור בך, אבל יעשה לו כלום.
השאלה היא מותר. התשובה היא מותר. עכשיו, האם זה טוב? זה תלוי לפי המצב. למשל, כתוב בספר מגילת איכה, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. אז מה הוא מדבר? הנביא שם, הוא אומר, בנעוריו של אדם, כשאדם צריך לתקן את האישיות שלו, זה טוב שהוא גם יסבע חרפה. זאת אומרת, היו אפילו אצל בישיבות המוסר, בליטה.
סוג הגלות.
או היו יוצאים, היו מתעקשים, נכנסים לבית מרקחת, ומתעקשים לקנות מסמרים. ואז היו זורקים אותם, מבזים אותם, מחרפים אותם, והיו מבסוטים, סוף סוף עבדתי על מידת השפלות. עכשיו, הדבר הזה ודאי שהוא לא הנהגה קבועה בחיים. יש מצבים שמן הראוי שלא להשיב. עכשיו, אבל מה, יש מצד שני, כמו שאתה אומר, תיקון העולם. ככה אנחנו ניתן לרשעי העולם להמשיך להתנהג ככה. אז צריך דווקא לתת להם מכות, כדי שיפסיקו. כן, אבל מצד החינוך האישי, זה טוב שאדם לא יגיב, לפעמים. כמו הסיפור שמובא בספר חובות הלבבות, וגם מובא ברמב״ם במסכת אבות. על מעשה בחסיד אחד שרצה לנסוע בספינה, אבל לא היה לו כסף, שמו, אז עשו לו ג'סטה, שמו אותו במקום המלוכלך ביותר בספינה. והוא היה שמה לבוש בבגדים קרועים, בקיצור הנראה, חבל על הזמן כמה שהוא הנראה דפוק. עכשיו, אחד העבדים שבספינה, השפלים ביותר, הגיע למקום, ראה אותו שוכב שמה והשתין עליו. אז אמר אותו חסיד שאותו יום היה היום המאושר ביותר בחייו. בגלל שהוא לא הרגיש שום התעוררות של רוגז כלפי אותו אדם שעשה לו מה שעשה. הוא סופר בספר חובות הלבבות, איפה אני יודע אם הוא אמיתי או לא. עכשיו, יכול להיות שהוא אמיתי. עכשיו, מה זה אומר? זאת אומרת שאנחנו צריכים עכשיו להתחיל לחפש אנשים שישתינו עלינו. זה לא נראה, כן? אלא, הכוונה שבשביל קניית אותה עמידה של ההשתוות בנפש, הוא היה זקוק פעם אחת לעבור חוויה כזאת. מכאן ואילך, כל מי שיעשה לו דבר כזה, יזכור את זה כל החיים. מה? מכאן ואילך, אחרי שפעם אחת זה הספיק לו, בפעם השנייה, הבן אדם שיעשה את זה, ימצא את עצמו בית חולים. כן? זה משהו אחר. ברור. זאת אומרת, ההנחיה הנוצרית המפורסמת לתת את הלחי למכה, היא הנחיה מטופשת, בגלל שהיא הופכת מידת חסידות שיש לה מקום בזמן מן הזמנים, להנחיה קבועה שהיא מנוגדת לטבע האדם, ברור שהיא לא נכונה. דבר נוסף, יש נקמה שהיא הכרחית, כמו שאמרנו, למשל נקום ינקם לגבי רוצח, או למשל נקמת האומה. כבוד האומה זה דבר שלא מוותרים עליו. איך כתוב? ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל. עכשיו, מדוע הדבר כואב לי? בגלל שכשהייתה מלחמת המפרץ הראשונה, בזמני, אני זוכר, שהייתה מלחמת המפרץ הראשונה, היה שם ביזיון אדיר לאומה הישראלית שהוחלט בממשלת ישראל לא להגיב לירי הטילים מעיראק. וטוב, זה שיקולים של ממשלת ישראל, יש, אבל אחר כך באיזה דף תורני, ואחר כך באיזה דף תורני, מישהו שנושא בתואר רב, כתב שלא צריך להגיב על ירי הטילים מעיראק, משום שנאמר בתורה לא תיקום. פשוט לא יאומן הדבר הזה. זה פשוט זה חילול השם וביזיון התורה שאין כמוהו, שתלמיד חכם יעיז לכתוב דברים שהם כפירה בשם ובתורתו, בצורה כזאת. לא תיקום כשמדובר על כבוד האומה, איפה ראית דבר כזה? יש אגב סיפור מעניין במסכת מגילה. במסכת מגילה מסופר שכאשר מרדכי היהודי עלה על הסוס. זוכרים? ההמן הרכיב אותו על גבי... מה? כן, יודע, סיפור שמה הוא מפורט. שכאשר בא המן להרכיב אותו על הסוס, אמר לו, נו, תרכב, המלך אומר שתרכב. אני לא יכול. למה אתה לא יכול? אני חלש, אני כבר 3 ימים בצום, קשה לי לעלות. לא, יותר מזה. הוא אמר, אני לא יכול, הוא נתן לו את בגדי, את הבגדים המלכותיים. תלבש את זה, המלך רוצה שתלבש. אני לא יכול ללבוש את זה אם אני לא מסופר ולא רחוץ. זה לא יפה שאדם ילבש את בגדי המלך במצב כזה. הוא אמר, טוב, אז ניקח אותך לספר וניקח אותך לבית המרחץ. אסתר נתנה הוראה להכניס לכלא את כל הספרים ואת כל הבלנים של שושן. ואז לא הייתה ברירה להמן, הוא בעצמו היה צריך לעשות תספורת למרדכי, והיה צריך לרחוץ אותו בעצמו. אחר כך הלביש אותו, אמר לו, תעלה על הסוס. הוא אומר, אני לא יכול, אני כבר 3 ימים בצום, קשה לי לעלות. אז המן כופף את הגב שלו כדי שמרדכי יוכל לעלות על הסוס. אז תוך כדי שמרדכי עולה, הוא בועט בהמן. אז המן אומר לו, וכי לא כתוב אצלכם, בנפול אויבך, אל תשמח. כן, מה אתה נוקם בי? אמר לו, זה נאמר כלפי ישראל, אבל עליכם נאמר, ואתה על במותמו תדרוך. מאוד הומניסטי הסיפור הזה. עכשיו, וכן, עכשיו יש הלכה שנייה. כל הנותר לאחד מישראל עובר בלא תעשה, שנאמר, ולא תיטור את בני עמך. כיצד היא הנתירה? ראובן שאמר לשמעון, הזכר לי בית זה, או השאילני שור זה. לא, ולא רצה שמעון. לימים, בשמעון לראובן, לשאול ממנו, או לזכור ממנו. ואמר לו ראובן, הלך, הרני משאילך, ואיני כמותך, לא אשלם לך כמעשיך. אני לא אחד כזה כמוך שלא משאיל כשמבקש. אני כן משאיל. העושה כזה עובר בלא תיטור. כלומר, אתה צריך גם להשאיל וגם לא להגיד לו שהוא לא בסדר. תוכחה. תעשה לו את זה בזמן אחר. תגיד לו אחר כך, למה עשית לי כך וכך? אז לא קשור אחד לשאיל. זה דומה למילה הארמית נטר, שפירושה לשמור. כן? כן, גם בעברית אגב. סמוני נותרה את הכרמים. כרמי שלי לא נטר.
אם נתת לפנים כבוש.
אם נתתי לו, מה?
שידרת לו, שאתה לא
רוצה, אתה לא נתת לו. לא משנה, העיקר שהעברת לו, ברגע שהעברת לו שאתה, יש לך ביקורת עליו, על הדבר הזה, עברת על לא תיטור.
גם זה לא במילים?
נכון. זאת אומרת, כדבר, כזה, כן? כך עושה כזה, לא מה, עושה את זה.
לא שם שזה מצוות לא תעשה, בגלל איסור לא תעשה.
נכון.
אמרנו פעם שבגיבור לא שייך שום מצוות, כזאת או אחרת.
לא נכון. אני לא אמרתי את זה, אמרתי שלא לוקים על זה. אבל לא שאין איסור.
ופה בעצם מה שעושה הוא רק דיבר.
הוא רק דיבר, ולכן אין לוקים על זה.
אני חושב שהנטירה היא בעצם השמירה של אותו אדם בתוך ליבו, זה לא העניין של המצאה אליו.
לא נכון. לא נכון, כי אם הוא רק ישמור בלב ולא יאמר, הוא לא יעבור על אותיתו. פשוט. זה סיפור אחר, אבל זה לא מצאת לאותיתו. אלא ימחה הדבר מליבו ולא יתרנו, שכל זמן שהוא נותר את הדבר וזוכרו, שמה יבוא לנקום. לפיכך הקפידה התורה על הנטירה, עד שימחה העוון מליבו ולא יזכרנו כלל. למה לא? הרי זה פשוט, זה אחיך מישראל, נשמה טובה.
זה עניין של השמירה ולא המצוות.
זה מה שאני מסביר לך.
זה
מה שאני מסביר. זה ברור שזה מתחיל מהלב, אבל האיסור לא תעשה. כלומר, מתי עברת על אחת מתרי"ג מצוות? ברגע שאמרת. בסדר? זה הכבל. כלומר, יש דברים שהעבירה לא מושלמת עד שהיא לא באה לידי איזשהו ביטוי.
אבל זה ביתרם ככה, אתה יכול למתור בעצם, כל מה שאמר הרמב״ם זה ביתר, עצמי שאתה לא אומר את זה, זה לא עבירה. אם אתה יכול לא לעבור את זה ולשמור את זה בלבך, זה לא עבירה.
לא, זה אחר כך, זה הנחיה. אלא ימחה הדבר מליבו, זה כבר לא בכלל המצווה. אלא זה בכלל ההצעה הטובה, הוא בכלל כוונת התורה. כלומר, התורה מתכוונת שכדי שלא תעבור על האיסור הזה, בסוף תמחה את זה גם מלבך. זה הכוון. תראה, יש שאלה ששאל רבנו סעדיה גאון. האם אפשר לקיים את כל המצוות? עונה רבנו סעדיה, ברור שאפשר, כי הרי אם אי אפשר היה, התורה לא הייתה מצווה. לא משנה, לא, לא במובן הזה. האם באמת אפשר לעמוד בכל המטלה הזאת? יש אנשים אומרים, תשמע, כל כך הרבה מצוות קשה לקיים. אי אפשר לקיים. לא ייתכן שאני אקיים. אומר רבנו סעדיה גאון, זה לא נכון. כי אם אי אפשר היה שתקיים את הכל, התורה לא הייתה מצווה, עליך את הכל. על המצוות שאתה חייב, טוב. וזוהי הדעה הנכונה, כלומר, המידה הטובה, שאפשר שיתקיים בה יישוב הארץ, ומתנם של בני אדם זה עם זה. אז אמנם החובה היא רק כלפי יהודים, הדבר הזה, אבל זו מידה טובה בנפש בכלל, שהיא נדרשת כדי שהחברה לא תהרס. אז נכון שאתה תוותר, אתה תאכל אותה קצת, אפילו בהתחלה ירתח לך אדם, אבל בסופו של דבר, היישוב מתקיים, וזה ערך יותר גדול, מאשר זה שלא יהיה לך אולקוס. הלכות תלמוד תורה. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא, הלכות תלמוד תורה, אבל זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.